אנחנו בהלכות יסודי התורה פרק שביעי. הפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה עד כאן עסקו ביסודות ששייכים למציאות השם. קודם כל, עצם הידיעה בדבר מציאות השם היא מצוות עשה, מצוות האמונה או ידיעת השם, ואחר כך מצוות אחרות שנוגעות להכרה של האדם בקיומו, בגדולתו, בעוצמתו של הקדוש ברוך הוא, שהן מצוות האהבה והיראה. ומתוכן הרמב"ם דיבר על מבנה העולם שדרכו אנחנו יכולים להכיר את הקדוש ברוך הוא. הפרקים החמישי והשישי שייכים לעניין של מציאות השם, בכך שהם עוסקים בקידוש השם וביחס לשם השם, שמות הקודש. אם כן, כל הפרקים האלה מהראשון עד השישי עוסקים מסביב לעצם האמונה במציאות השם. מכאן עד סוף ההלכות, הלכות יסודי התורה, הרמב"ם עוסק בנושא של תורה מן השמיים. כלומר, יסודי התורה הם בעצם שני הדברים האלה: אחד, מציאות השם; שתיים, תורה מן השמיים. יש אמנם בעיקרים שהרמב"ם מונה בהקדמת פרק חלק, הרשימה המפורסמת של 13 העיקרים, יש עוד קבוצה שלישית שעוסקת בנושא של שכר ועונש. שכר ועונש, המושגים שקשורים לגאולה, לעתיד לבוא. אבל הלכות יסודי התורה זה המקום שבו הוא רוצה לבסס לנו את הדברים שהם הכרחיים ועומדים ביסוד התורה, כלומר המצוות. הרי אנחנו מדברים על ספר הלכה, מדברים על ספר שהוא אמור ללמד את ההלכה היהודית כולה, וזה בכלל המושג תורה, זה העניין של הוראה, כלומר הוראה כמו הוראת דרך. התורה היא מצוות, היא דרכי התנהגות, נורמות בלעז, ויסודי התורה, כלומר מה שעומד ביסוד המושג של המצווה, בעצם הם שני הדברים האלה, שיש מצווה ויש התגלות של המצווה שהוא ציווה אותנו. לכן הרמב"ם מתחיל את הפרק השביעי, לפני שהוא ניגש לדבר על התורה עצמה, הוא מתחיל בזה שמיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. כלומר שיש בכלל מושג כזה של התגלות האל אל האדם. התגלות במובן המדויק של המילה, דיינו התגלות ישירה, לא עקיפה. אנחנו לא מדברים על מה שנאמר בפרקים הראשונים, שכאשר אתה מתבונן בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, במה שקורה בעולם, אז במובן מסוים אתה יכול לומר ש גם זה נקרא התגלות, כלומר התגלות השם אל האדם דרך בריאתו, דרך ההוויה, דרך העולם. אבל כאן מדובר על התגלות במשמעות יותר מצומצמת, יותר מדויקת. התגלות במובן של פנייה של הקדוש ברוך הוא אל האדם. מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, כלומר מדבר אל בני האדם דיבור ישיר. מה המשמעות הדיבור, איך זה בדיוק איך זה בדיוק קורה בפועל, האם זה מדובר על, על קול, קול של דיבור או על משהו אחר, משהו אחר, זה בינתיים עוד לא נאמר. זה יתברר בהמשך. אבל העיקרון הוא שהאל מנבא את בני האדם, כלומר שהוא מתגלה על האדם בהתגלות של מסירת מסר. מסירת מסר באופן ישיר ולא באופן עקיף, כאילו תתבונן בחוכמתו, תתבונן בברועה, תתבונן בשמיים ובארץ, אז אתה תכיר את הקדוש ברוך הוא. לא על זה מדובר. מדובר על התגלות במובן של כאין דיבור, דהיינו, כמו שאדם מדבר על חברו, הוא מוסר לו איזה מסר, ככה הקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם, כלומר מתגלה אליהם בהתגלות ישירה, שמוסרת להם מסרים. זהו היסוד שעומד בבסיסו של המושג תורה מן השמיים. כי הרי מה זה תורה מן השמיים? תורה מן השמיים זה לא יכול להיות באמונת ישראל משהו שהוא בטבע, משהו שהוא נאמר במצפון של האדם, או שהתורה מן השמיים היא איזה תגלית שבני אדם מגלים לא באופן ישיר במסירה מאת השם, אלא מגלים אותה, או אם לא בלב של האדם, אז מגלים אותה באיזשהו גילוי חיצוני, כאילו יש באיזשהו מקום איזה ספר או איזה לוחות או משהו שהוא ניתן מן השמיים, ושם אתה רואה את רצון השם. מנין לך? מה זה? איך אתה מתייחס לזה כאל דבר השם? מה שאנחנו מדברים כאן על דבר השם, על תורה מן השמיים, אנחנו מדברים על מסר ישיר בנבואה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל האדם ומוסר לו. זה הבסיס למושג של תורה מן השמיים. הרמב"ם במורה נבוכים אומר את הביטוי, אם אין נבואה, אין תורה. אין דבר כזה תורה מן השמיים בלי המושג נבואה. כי הנבואה היא הצינור בשביל להוריד את התורה מן השמיים לארץ. זה לא שמוצאים איזה סלע שחקוק עליו משהו ואומרים, אה, זה נפל מהשמיים. כמו הפתק של אלה שחושבים שנפל פתק מהשמיים. אנחנו מדברים על נבואה, דהיינו, על קבלת מסר על ידי אדם שהוא נמצא במצב של מוכנות לאותו קשר, שהרמב״ם יסביר אותה בהמשך, והקשר הזה הוא בבחינת דיבור, כלומר בבחינת דבר שנאמר באופן ישיר אל האדם, ואין לאדם ספק שמדובר בכך, שמדובר באמת בהתגלות השם אליו ובדיבורו של השם אליו, כמו שאדם שומע את חברו מדבר אליו. והוא יודע שחברו מדבר אליו. אז אולם זה סוג אחר של דיבור, כפי שאנחנו נראה, אבל הנוכחות והוודאות היא באופן מושלם. זה הבסיס של המושג תורה מן השמיים. משה קיבל תורה מסיני, פרושה של דבר שהוא קיבל אותה מסיני, הוא קיבל אותה כהתגלות, כקבלה. הוא לא מצא אותה בלב שלו באיזה אופן טבעי או באיזה סלע במדבר, אלא הוא קיבל אותה מעת השם דרך הצינור של הנבואה. אז עוד פעם, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. הרמב"ם מונה פה שני תנאים לאישיות של האדם שיכול שתשרה עליו נבואה. אחד זה חוכמה, חכם גדול בחוכמה. שני זה שלמות מידותית, גיבור במידותיו. דהיינו אדם שהוא חי בשליטה גמורה על התנהגותו, מכוון את התנהגותו לפי הדעת, מתגבר בדעתו על יצרו תמיד. זה אדם שראוי לנבואה. אין נבואה חלה אלא על אדם כזה. בבקשה.
חוכמה בתורה?
חוכמה זה יותר מאשר סתם חוכמה בתורה. חוכמה זה ידיעת השם, שהיא שייכת לחלק הפנימי של התורה, חלק שנקרא סתרי תורה, וכמובן שהוא צריך גם להיות חכם בתורה במובן הנגלה, במובן הפשוט, כי הרמב"ם אמר כבר בסוף פרק ד' שאין לאדם להיכנס לפרדס, דהיינו לחוכמות של ידיעת השם, החוכמות האלוהיות, לסתרי התורה, אלא למי שנתמלא קריסו לחם ובשר, שהוא לדע אסור והמותר, וכיוצא בהם משאר המצוות. זה החוכמה. החוכמה היא לא שהוא ידע אשורולוגיה או אומנות סינית. חוכמה זה מה שהרמב"ם קורא הנכבד שבמושכלות, שהוא ידיעת השם וכל הנלווה לעניין ההוא מהאלוהיות. כלומר, החוכמות האלוהיות זה השיא של החוכמה. בשביל החוכמות האלוהיות הרמב"ם אומר שצריך לדעת גם חוכמות הטבע וגם צריך לדעת חוכמות ההיגיון והמתמטיקה. זה לא משנה לנו כרגע. מה שחשוב זה שכשהוא מדבר פה על החוכמה, הוא מדבר בעצם על סתרי התורה, כפי שהוא תכף יאמר בצורה יותר מפורטת. ולשאלה אם הנביא צריך להיות גם תלמיד חכם במובן הרגיל, במובן של ידע בחלק הנגלה של התורה, בחלק של ההלכה, ודאי שכן, מפני שהרמב"ם כבר אמר ש אין לאדם ללמוד סתרי תורה לפני שהוא לומד את הלחם והבשר של התורה. אז ברור שכל נביא היה צריך להיות תלמיד חכם. הוא לא היה מוכרח להיות החכם הגדול בדורו בהלכה. אבל ודאי שהוא היה צריך להיות תלמיד חכם בתורה. אבל כשהוא מדבר כאן על החוכמה, הוא מדבר בעיקר על החוכמה האלוהית. מיד אנחנו נראה את הדברים בפירוש. הוא אומר, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. בעל דעה רחבה, נכונה, כלומר שהיא כבר התכוננה, היא כבר עשתה מאמצים להגיע עד כמה שהאדם יכול להגיע בכוחות עצמו. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, צריך להיות גם שלם בגופו, תכף אנחנו נאמר על זה משהו, כשיכנס לפרדס, מה זה הפרדס? הפרדס זה חוכמות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, כפי שהרמב"ם אמר בסוף פרק ד'. אין ראוי לטייל בפרדס, אלא מי שנתמלא קריסו לחם ובשר. ענייני ארבעה פרקים אלו, הם שחכמים הראשונים קוראים אותם פרדס. אז אם כן, אותו אדם שיכנס לפרדס וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, דהיינו החוכמות האלוהיות, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך בהתנהגותו, הוא פורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשקי הזמן, עם הארץ, האנשים שהם כל הזמן שקועים רק באבלי העולם הזה, הוא פורש מזה, והולך ומזרז עצמו, ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה בכלל באחד מדברים בטלים, ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, תחת כיסא הכבוד, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, המלאכים והשרפים, כל מה שקשור לסכלים הנבדלים. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה מצורה ראשונה, מצורה ראשונה של המלאכים, עד טבור הארץ. ויודע מהם גודלו. כאן כמובן הוא מתייחס לחוכמת הטבע, חוכמת ידיעת המציאות החומרית, שהיא ביחד עם המציאות הרוחנית, היא בסך הכל הפרדס הזה, המעשה בראשית ומעשה מרכבה, מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישיים, כלומר יש מלאכים בדרגה הכי קרובה לדרגת בני אדם, שהם האמצעי שדרכו עוברת אליו הנבואה, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה. הוא הופך להיות אדם שונה מאשר סתם איש חכם כפי שהוא היה לפני כן, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר. הנביא הוא אישיות אחרת, הוא לא סתם אדם חכם, הוא אדם שזוכה להתגלות אלוקית, לשפע אלוקי, שהוא משהו מסוג אחר מאשר בני אדם ש משכילים ולומדים ויודעים.
כן. חייב שבן אדם שעובד בקריטריונים האלה נביא או שזה אופטימלי?
לא, לא, זה לא חייב שנביא, כפי שאנחנו נראה, בהמשך הוא מדבר על זה. זה תנאי הכרחי, זה לא תנאי מספיק.
ארוך קוד זה לא נבואה, יש הבדל מארוך קוד.
לא, כאן הוא מדבר, כאן, אתה צודק שיש הבדל, אבל כאן, כאן כשהוא מדבר מיד רוח הקודש הורה עליו, הוא כן מתכוון לנבואה, אבל הוא מיד יסייג את זה, ויגיד שמה שהוא אמר מיד רוח הקודש הורה עליו, הכוונה, אם התנאים מבחינת הרצון האלוקי הם כאלה שאין מניעה של הנבואה. יש דורות שבהם גם אדם שראוי לנבואה לא יהיה נביא, כמו הדורות של הגלות. לכן הוא, הביטוי מיד רוח הקודש הורה עליו, זה בעצם לא כפשוטו במובן המלא. כלומר, הרמב"ם מצד אחד רוצה לומר שמי שמתכונן לנבואה מגיע לדרגה המתאימה, בעצם הוא כבר צריך לזכות לזה באופן טבעי, אבל זה עדיין יכול להיות שהוא לא יזכה בגלל מניעת הנבואה. יש מצבים, דורות, זמנים שיש מניעה של הנבואה. כן. תראה, המושג תמיד זה כמו המושגים האחרים, מיד וכדומה, זה לא במובן טוטלי. גם כשאתה אומר תמיד, אתה מתכוון בעצם לרוב ככל, הרוב הגמור, הרוב המוחלט של המקרים. אתה לא מתכוון לתמיד במובן הזה שבאמת בלי שום יוצא מן הכלל. הרי גם גדול הנביאים, משה רבינו, גם כן במקום מסוים חטא, והרמב״ם אפילו מדבר על כך בשמונה פרקים, להסביר מה היה חטאו של משה רבינו. למרות שהוא אומר שמשה רבינו היה במדרגת מלאכים וכדומה, אז ברור שהכל לא במונחים מוחלטים, אלא כשהוא אומר, תמיד הוא מתכוון, באופן תדיר, באופן קבוע. הוא מתגבר בדעתו, יצרו, הוא לא אדם שנתון לשיפוט היצר שלו. אבל אם קרה פעם בחיים, או יותר מפעם שהוא באיזשהו מקום לפי דרגתו נחשב, בהחלט יכול להיות. ההדגשה היא שהוא אדם שבאופן יסודי אישיותו היא כזאת שהוא מתגבר בדעתו על יצרו ולא להפך. לגבי העניין הזה של שלם בגופו, בעצם הגמרא בשני מקומות אומרת שאין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, ומביאה לעניין של גיבור ועשיר ראיות שמשמעותן כפשוטו, כלומר שהוא צריך להיות גיבור במובן הגופני ועשיר במובן של במובן הכלכלי, שהוא לא אדם שצריך טובות מאנשים אחרים, אלא יש לו מספיק אמצעים בשביל לחיות. בבקשה? אתה לא יודע מה בדיוק היה מצבה, מי אתה רוצה להגיד שלא היה עשיר? מי?
ירמיהו.
ירמיהו.
זה לא,
אני לא חושב שידוע לנו מהמקרא אם הוא היה בעל אמצעים יותר או פחות מאנשים רגילים, אבל בכל מקרה, מה שהרמב״ם כותב כאן על העניין הזה, זה שלם בגופו. כלומר, הוא לא צריך להיות גיבור במובן היוצא דופן, או עשיר במובן היוצא דופן. הוא צריך להיות שלם בגופו, כלומר, אדם שאין לו חסרונות, לא גופניים, ולא ששייכים לקנייניו, כלומר, לצד הכלכלי, אלא שהוא אדם תקין. לעומת זאת, גיבור במידותיו, זה הרמב״ם לוקח מאותו מקור. כלומר, בשמונה פרקים הוא מסביר שחכם גיבור ועשיר זה ודאי בראש ובראשונה מה שחזל אומרים במסכת אבות, איזו גיבור הכובש את יצרו, איזו עשיר השמח בחלקו. כלומר שגיבור ועשיר הם במשמעות מוסרית, מידותית, וזה מה שהוא אומר בתחילה, גיבור במידותיו, לא יהיה יצרו מתגבר עליו. כלומר איזו גיבור הכובש את יצרו. בכלל זה גם העניין של שמח וחלקו, כלומר, זה הרי גם כן עניין מידותי. המידות הטובות של האדם הם שהוא אף פעם לא מתלונן, הוא אף פעם לא חושב שהוא באיזה מצב של מסכנות ומרירות. זה חלק מהמידות הטובות שלו. אז כשחזל אמרו שאין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, אומר הרמב״ם, החידוש הוא שזה גם צריך להיות גיבור ועשיר כפשוטו, כלומר, בן אדם באמת שלם בגופו. אבל הפשוט יותר זה גיבור ועשיר במובן המידותי שחזל דיברו עליו במסכת אבות. ככה הוא הבין את הדברים. למרות שבגמרא זה לא כתוב בפירוש שגיבור ועשיר זה במשמעות כזאת, אבל קודם כל באחת מהגרסאות שם כתוב חכם גיבור עשיר וענב. אז הענב מלמד כבר על הקודמים, שזה מדובר על מעלות מידות. גם גיבור ועשיר זה לא שהוא גיבור גופני או עשיר בממון, שזה יהיה הדבר החשוב יותר מאשר הדבר האחרון, ענב, אלא שמדובר על מידות מעולות, גיבור, עשיר וענב. והגמרא אומרת שגם הוא צריך להיות גיבור ועשיר במובן הפשוט, הפשטני, הגשמי, ואת זה הרמב״ם מכניס כאן לביטוי שלם בגופו. כלומר, שלא יהיה לו חסרונות. אדם שחסר לו, אדם שהוא לא תקין בגופו, לא בריא, חלש, הוא לא יכול לייצג את העוצמה ואת הגבורה שנביא צריך. הרי נביא הוא אדם שבא ונשלח אל העם, אז יראו איזה נבח אחד שעומד ומדבר עליהם, זה לא מרשים, זה לא עושה את הפעולה שלו. בבקשה? כן, חוכמת המסכן בזויה, אדם שהוא עני, הוא צריך לבריאות מבחינה כלכלית, או שהוא לא יכול להרשות לעצמו להיות לבוש כמו בן אדם וכדומה, זה לא דבר שיכול להיות מתאים למישהו שליח אל העם. אז לכן צריך את השלם בגופו. הגמרא אומרת יותר מזה, שמביאה את הדוגמה של משה רבנו, שהיה גם גיבור ממש, היה גיבור באופן בולט, גיבור בגופו, וגם עשיר באופן בולט. אבל הרמב״ם מבין שזה לא לעיכובה, שהוא יהיה דווקא גיבור במיוחד בגופו ועשיר במיוחד, אלא שהוא יהיה תקין, שיהיה שלם בגופו. והעיקר של גיבור ועשיר זה בצד המידותי. טוב, אז אם כן, באופן עקרוני, אדם שראוי מבחינת האישיות שלו, מבחינת דרגת החוכמה שלו, מבחינת דרגת ההתקדשות שלו, שהוא פונה מדרכי ההמון, מיבלי הזמן לעניינים שבקדושה, לעניינים של ידיעת השם, הוא זוכה להשראת רוח הקודש באמצעות המלאכים הנקראים אישים, והוא נהפך לאיש אחר. אומר הרמב״ם, הנביאים מעלות מעלות הם. כמו שיש בחוכמה וחכם גדול מחברו, כך בנבואה נביא גדול מנביא. אנחנו מוצאים את הרעיון הזה אצל חז"ל, שאומרים שכל הנביאים מתנבאים מאחורי מחיצות. משה רבנו התנבא באספקלריה המהירה. אז מה זה המחיצות? כלומר שלפי דרגתו של הנביא ככה יש פחות מחיצות. הוא רואה את הדברים בצורה יותר בהירה, יותר מהירה. כמו שמשה רבנו זה האספקלריה המהירה, שזה השיא, שכאילו אין בכלל מחיצה, או שיש רק מחיצה אחת שקופה, כמו שהרמב״ם אומר שם, בשמונה פרקים. הנביאים האחרים, כל אחד לפי דרגתו, יכול להיות יותר או פחות קרוב לדרגה הזאת של משה רבנו, לפי מעלתו. וכולם, אין רואים מראה הנבואה אלא בחלום וחזיון לילה, או ביום אחר שתיפול עליהם תרדמה. כמו שנאמר במראה אליו, התוודה בחלום הדבר בו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעצם הנבואה היא לא מצב של קליטה בחושים. הרי כשאדם חולם, בין אם הוא חולם בשינה, בין אם הוא באמצע היום כאילו במצב של תרדמה, אז הוא לא קולט דברים בחושים שלו. הוא קולט דברים בקליטה פנימית שהיא כאילו קליטה חושית. הרי מה קורה כשאדם חולם? אדם חולם אז הוא רואה משהו כאילו, אבל בעצם העיניים לא רואות. מה שקורה במוח זה תהליך שהוא דומה לתהליך של הראייה. המוח מקבל את הרושם של תמונה חושית, אבל בפועל העיניים לא רואות, או האוזניים לא שומעות. כאשר אדם בחלום שומע רע, שומע דיבור, שומע צעקות, שומע משהו, האוזניים שלו לא שומעות שום דבר. זה רק המוח ששומע. אז כבר אנחנו שומעים פה שהרמה אומר שהנביא מקבל את המסר, הוא לא מקבל אותו בחושים, אלא במשהו שקשור לכוח המדמה, לכוח הדמיון. כוח הדמיון שבאותו זמן הוא מדמה שהוא שומע או שהוא רואה, אבל הראייה או השמיעה הזאת היא ברורה לו. כלומר, הוא במצב שהוא, כמו שאדם בחלום יכול להגיד לך מה הוא חלם, אז הנביא יכול להגיד לך מה הוא ראה, אבל ההבדל הוא שהוא יודע שהוא במצב של מראה נבואה. זה מה שאומר ירמיהו. הנביא אשר איתו חלום ידבר חלום, והנביא שאני מתגלה אליו יאמר את דברי, ידבר את דברי אמת. כלומר שהנביא מודע לזה שהוא שומע או רואה מראה נבואה. הוא לא נמצא במצב שהוא צריך לצוות את עצמו לדעת אם הוא חולם או לא. הוא לא חולם במובן של חלום, אלא החלום זה משהו שהוא דומה לנבואה. חז"ל אומרים, חלום זה אחד משישים בנבואה. כלומר, יש כאילו מעין נבואה בחלום, כי זה פעולת הכוח המדמה. אבל הנביא, כשהוא רואה את המראה של הנבואה, הוא יודע בוודאות שהוא נמצא במצב של נבואה. וכולם כשמתנבאים, אבריהם מזדעזעים, וכוח הגוף כושל, ושתונותיהם מתטרפות. כלומר, הגוף לא משתתף בעניין הזה. אדרבה, הגוף מתבטל באותו זמן, ותישאר הדעת פנויה להבין מה שתראה. כלומר, יש מראה שהוא נקלט באמצעות הכוח המדמה, כוח הדמיון, והדעת של הנביא פנויה להבין מה שתראה. כלומר, הנביא מפרש לעצמו בעזרת הדעת, בעזרת השכל, את המראה של הנבואה. כמו שנאמר באברהם, הוא חוזר לעניין שכוחותיו הגופניים אינם פעילים, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. וכמו שנאמר בדניאל, והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. העניין של הוודאות שהזכרתי אותו, הרמב״ם במורה בחלק ג' מוכיח את הדבר הזה, שהנבואה היא ודאית מהנבואה של אברהם אבינו, שקיבל הוראה של עקדת יצחק. אז הוא אומר, איך ייתכן שהנבואה לא תהיה ודאית? הרי אם לאברהם אבינו היה יכול להיות ספק כלשהו, שמה משהו שמע או ראה או הבין, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא התכוון למסור לו, אז איך הוא היה יכול לבצע את המצווה? הרי הוא הלך לבצע את המצווה הזאת. מספק אי אפשר לעשות דבר כזה. כאשר יש לאדם ספק אם הוא הולך לעקוד את בנו, אז הוא ודאי שלא ילך, מפני שבספק, גם לפי ההלכה, הספק נפשות להקל. שבעל תעשה, לא עושים מעשה כשלא יודעים. אם הוא הלך לעקוד את בנו, פירושו של דבר שהנבואה הייתה בשבילו דבר ודאי לחלוטין. כן.
אז איך אדם יכול להבדיל בין נבואה, להבדיל שנגלה להם איזה דרקון שאמר להם
להרוג. ההבדל הוא פנימי, כלומר, האדם שהוא נביא, הוא מודע. הוא מודע לזה שמה שהוא רואה הוא לא איזה תעתוע או משהו מתחום החולי, אלא שהוא באמת נמצא במצב של נוכחות של התגלות אלוקית. הוא עצמו יודע את זה. כמו אתה שואל שאלה שאני בכלל לא יודע איך לענות עליה, מפני ש הרי אתה יכול בעצם, על כל תודעה אנושית אתה יכול לשאול את אותה שאלה, מניין לך שאתה מודע לדבר מסוים? אם נגיד בן אדם בחושים, בראיית החושים, הוא יודע שעכשיו ערב, ועכשיו השעה היא 9:15, ועכשיו כך, ועכשיו כך. אז אתה שואל אותו, איך אתה יודע? אולי זה הכל דמיונות שווא, אולי יש לך איזה הזיות? מה התשובה לשאלה הזאת?
יש את הסדר.
מה?
יש את הסדר, ויש את החריג המעשה.
נו בסדר, אז איך אדם יודע למה הוא שייך? זה תודעה פנימית, זה תודעה שהיא לא צריכה הוכחות. אדם לא צריך הוכחות לזה שמה שהוא יודע, הוא יודע. להפך, כאשר הוא מרגיש שמשהו משובש אצלו, אז הוא בעצמו מודע לזה שמשהו משובש אצלו. זה הכל נמצא בתוך התודעה של האדם. גם המצב של השיבוש נמצא בתודעה שלו. הוא יודע שהוא משובש. נכון שבזמן שהוא משובש הוא נראה לך כאילו שהוא מדבר בלי להיות מודע למצבו, אבל האמת היא שהוא כן מודע למצבו. הוא מודע למצבו, הוא מודע לזה שהוא במצב לא נורמלי, מצב של בלבול, מצב של תשטוש. תשאל אנשים, לא עלינו, שעוברים, עברו דברים כאלה, ותשמע שהם אומרים לך שוודאי שהם יהיו מודעים למצבם. ואדם שהוא בריא, אז הוא מודע לזה שהוא בריא. הוא רואה בחושים שלו דבר שהוא ברור לו, אז הוא ברור לו. הוא לא צריך להביא הוכחות לזה. אז כך גם נביא שרואה את המראה הנבואה, והוא יודע שזה מראה נבואה, הוא לא צריך הוכחות, הוא לא צריך לשאול את עצמו, אולי אני משוגע. זה תודעה אחרת, זה תודעה ברורה ובהירה, בדיוק כמו התודעה הזאת, שאני עכשיו רואה את השעון, ואני לא חושב שאני עוזה הזיות, זה מה שאני רואה, זה ברור לי שזה כך, ולמרות שאף אחד לא יכול, אני לא יכול לשכנע בזה שום אדם, נגיד, אם הייתי פה לבד, לא, יש עוד אנשים, אני אומר, נו, תסתכלו אתם, תראו גם אתם שככה שעה. אבל אם הייתי לבד, עם עצמי, מסתכל על השעון, אני לא יכול להוכיח לעצמי, אני פשוט מודע לעצמי. שמואל, טוב, זה סיפור באמת מיוחד, שהוא באמת לכאורה מקשה קושייה, שאיך ייתכן ששמואל מתנסה בהתנסות נבואית והוא לא יודע עוד אם זה כך או לא כך, והוא בא לשאול ואלי אומר לו תשוב ותתמסר למסר הזה. אז כנראה שיש הבדל בין השלב הראשוני שבו הנביא חווה את הדברים בפעם הראשונה לבין מצב שהוא כבר רגיל בדבר. כלומר, כשיש הפתעה, כשקורה משהו שהוא קורה פעם ראשונה, אז באמת בן אדם, עוד ברגע הראשון, שואל את עצמו, מה בדיוק אני רואה פה? מה בדיוק קורה פה? אדם בעצמו עוד לא בטוח, אבל זה רק בהתנסות הראשונה. אחר כך, כשזה כבר הפך להיות דבר שהוא אישר לעצמו אותו, או שאלי הכהן אישר לו אותו, אז הוא יותר לא התבלבל, הוא יותר לא חשב שיש לו ספק. זה יכול לקרות גם בעניינים אחרים, לא של נבואה. כשאדם נתקל בתופעה פעם ראשונה, אז הוא באיזשהו מקום כל כך נפעם או נבוך שהוא לא יודע איך להבין את זה. אבל אחרי שהוא התרגל לרעיון, אז זה כבר אחר כך מובחן וברור לו. זה דוגמה שהיא לא בדיוק דומה, אבל משהו מעין זה, אתה לוקח ילד קטן לים פעם ראשונה, ומכניס אותו לים, ברגע ראשון הוא מתבלבל לגמרי, הוא לא מבין מה קורה פה. כי הוא לא רגיל למציאות הזאת של מים שנמשכים, הוא רגיל לאמבטיה. מים שהוא רואה אותם כאילו נמשכים בלי סוף. אתה מרניס אותו להתחלת הים, הוא כולו לא רק מבוהל, אלא הוא לא מבין מה שהוא רואה, הוא נבוך. אבל אחרי שהוא טבל במים והתרגל, אז הוא כבר יודע, יודע, זה הים, זה היבשה. כאן נכנסים לתוך מים, ואין לו עם זה בעיה, אין לו עם זה ספק. הוא מבין מה זה. אז כן, זה גם בתופעות אחרות, שכשאדם חווה אותם בפעם הראשונה, יש לו איזה קושי שהוא בבחינת אי-ודאות, אבל זה, כשהוא התרגל לזה, אז הוא כבר יודע לזהות מה בדיוק קורה. וזה מה שהיה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו לא קיבל פעם ראשונה נבואה בעקדה. זה כבר היה אחרי שהיה נביא במשך שנים ארוכות, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו בפעמים רבות. ואומר הרמב"ם, אם היה לו איזשהו צל של ספק בתוכן של הנבואה, הוא לא היה יכול לבצע אותה. מכאן שהנבואה היא ודאית לנביא. הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה, דרך משל מודיעים לו. ומיד יחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה, וידע מה הוא. כלומר, המראה שהוא רואה, אם הוא רואה אותו בחושים, אז הוא רואה דבר שהוא משל למשהו אחר. המראה הוא רק דרך בשביל למסור לו איזשהו מסר. עכשיו, איך הוא מבין את המסר? כפי שהוא הרמב"ם מסביר מקודם, הדעת מעורבת, הדעת מסבירה לו מה הוא רואה. כמו הסולם שראה יעקב אבינו, ומלאכים עולים ויורדים בו. והוא היה משל למלכויות ושעבודן. אז הם מפרשים לנו את הנבואה של יעקב אבינו עם הסולם. יעקב אבינו רואה בחלום, בחלום הנבואה, הוא רואה סולם. סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע השמיימה. זה מה שהוא רואה, אבל הוא מיד מפרש לעצמו מה הוא ראה כאן. הוא כמו החיות שראה יחזקאל, והסיר הנפוח, ומקט שקל שראה ירמיה, והמגילה שראה יחזקאל, והיפה שראה זכריה, וכן שאר הנביאים. יש מהם אומרים המשל ופתרונו כמו אלו. כל הדוגמאות האלה שהרמב"ם נתן, הנביא אומר את המשל, מה הוא ראה, והוא גם אומר מה זה מסמל. ויש, הם אומרים, פתרון בלבד. לפעמים אתה שומע שהנביא מסביר או אומר מסר שניתן לו, בלי שום משל, בלי שום מראה, אלא הוא אומר את הדברים שהם המסקנה ממה שהוא ראה. ופעמים אומרים המשל בלבד, ולא פתרון, כמקצת דברי יחזקאל וזכריה. יש לפעמים בנביאים שהם אומרים מה הם רואים והם לא מפרשים את זה. וכולם במשל בדרך חידה הם מתנבאים. כל הנביאים מתנבאים בדרך של משל. רק יש כאלה שאומרים את המשל ואת פתרונו, ויש כאלה שאומרים רק את הפתרון, ויש לפעמים גם כאלה שאומרים רק את המשל. כן, בבקשה.
כל הנביאים שמתנבאים בתרדמה?
כן, כך הוא אמר. חוץ ממשה רבנו, כפי שהוא עוד מעט יאמר.
בסדר, אבל נגיד לדניאל, שהוא שאל את הציור הזה על הקיר, וישר אמר, הוא לא ישר.
דניאל, דניאל קודם כל לא היה ממש נביא, כפי שהרמ"א אומר, יותר נכון הגמרא אומרת במסכת מגילה, שדניאל לא היה נביא, אלא היה לו איזו דרגה של רוח הקודש, ויש הבדל בין הדרגות. אבל מלבד זאת, הרי דווקא מדניאל הוא הביא מקודם, ועודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. גם באותם המראות שראה דניאל, הוא ראה אותם באופן כזה שהוא לא היה בכוחותיו הגופניים. כוחותיו הגופניים התבטלו, ואז הוא ראה את המראה. אז גם כשהוא לא היה נביא ממש, אלא היה בדרגה פחותה מנבואה, גם זה היה במצב של כעין התבטלות הכוחות. זה לא מוכרח להיות אולי תרדמה גמורה, אבל זה מצב שהוא מצב של עירות מסוג מסוים, עירות שהיא מרוכזת בדבר בלי שום פעילות גופנית.
יש גם שאלה, הוא אומר פה שהוא לא נביא
אני לא זוכר שאיוב מדבר נגד הנקודה הזאת. אני לא יודע למה אתה מתכוון. על הנקודה הזאת שהוא אמר בלנפול תרדמה, אז איוב אומר לו שזה לא נכון? לא זכור לי. אם תראה לנו את הכתוב.
הוא אומר
לו שזה נבואה
לא בהירה.
בסדר, זה שני דברים. הוא יכול להגיד לו שמה שאתה אומר הוא לא דברי נבואה. זה דברים שהם יותר קוראים לחלום. אבל לא, או שהם חלום ממש, כמו שירמיהו אומר, הנביא אשר איתו חלום ידבר חלום, והנביא אשר דברי איתו ידבר דברי אמת. כלומר, יש מצבים שבהם אדם חולם חלום, והוא נדמה לו שהוא אומר לך שהוא ראה נבואה. בסך הכל זה היה חלום, זה לא היה נבואה. על זה יכול להיות שאיוב אומר, אבל לא על עצם הדבר שהנביא רואה את נבואתו במצב השינה. לא, לא, עוד מעט אנחנו נגיע למשה רבנו. אם נגיע היום. אז אם כן כך, כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, אלא מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב ומתבודדים, שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה. לפיכך בני הנביאים, כלומר אלה שרצו להיות נביאים, לפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והם מבקשים הנבואה. וזהו שנאמר, והם המתנבאים, כלומר, מהלכים בדרך הנבואה עד שינבאו, כמו שאתה אומר, פלוני מתגדל. כלומר, נותן דוגמה של פועל בהתפעל, שפירושו הוא עושה לעצמו, הוא רוצה להביא על עצמו את הנבואה. אז מה הם היו עושים? קודם כל היו מכוונים את דעתם, כלומר, עוסקים ב... ריכוז מחשבתי בעניינים עליונים, כמו שהרמב"ם מסביר בהתחלה, אבל בנוסף לכך, או ביחד עם זה, יושבים שמחים וטובי לב. השמחה זה פתיחות, פתיחות הנפש. אדם שהנפש שלו מחובצת, מדוכאת, עצובה, לא יכול להיות נביא. הרי אנחנו יודעים את זה בפרשיות של סוף בראשית, שיעקב אבינו, כל אותם השנים שיוסף היה בשבילו בבחינת נהדר, הוא לא יכול היה להתנבא. כאשר הוא גילה שיוסף חי, בתחי רוח יעקב אביהם, אומר אונקלוס, הוא שרת נבואה. שרתה הנבואה ליעקב. לפני כן לא היה יכול להיות במצב של נבואה, מפני ש... הוא היה במצב של עצבות. אין הנבואה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, כלומר מצב של איזה מין פסיביות, פסיביות שהיא בעצם חוסר חיים, חוסר פתיחות נפשית, זה לא מצב שיכולה לשרות נבואה. נבואה יכולה לשרות רק מתוך שמחה, והנביאים היו לפעמים מעוררים את הכוח הנבואי, את הרוח הנבואית, בעזרת נגינה. כמו שכתוב, שהבני הנביאים היו לפניהם כלי נגינה, ובמקום אחד כתוב בפירוש שאלישע הנביא אמר, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהיה עליו יד השם. כאשר הוא שמע את הנגינה ודעתו התרחבה, התרוממה, יש התרוממות הרוח, אז הוא היה יכול לקלוט את הנבואה. יש תשובה מעניין של הרמב״ם בתשובותיו, שהוא מדבר נגד השירים המושרים בבתי משתאות, בעיקר שירים שהיו שרים בשפה הערבית, שירה שהיא בעצם שירת חול גמורה, ואפילו נוטה לכיוון של פריצות וכדומה. כמו שאנחנו יודעים שיש הזמר בגויים. אז הוא אומר, הוא מביא את הפסוק, כדוד חישבו להם כלי שיר. הם חושבים שאם הם מנגנים בכל מיני כלי נגינה ועושים מוזיקה ורעש, אז הם כמו דוד המלך, אבל דוד המלך, כשהוא ניגן, הוא ניגן עם השראה רוחנית ועם קדושה, שגרמה לו לקבל את היכולת לשיר את מזמורי תהילים. לדוד מזמור, בא אליו מלמעלה למטה, בא אליו לדוד, בא אליו רוח הקודש מלמעלה דרך המזמור. אילו השירה שהיא שירה או זמרה, מוזיקה, שהיא נובעת מתוך החלק המתעורר הנמוך של האדם, זה לא מביא לשום דבר חיובי, זה לא מביא לשום דבר גבוה. זה נשאר במקום הנמוך. אז הרמב״ם שם תוקף את האלה שעושים את כל המאמצים בשביל לשמוח, אבל איזה מין שמחה? שמחה של בית מרזח, של בית משתה. לעומת זאת, כשמדובר על בני נביאים, אז מדובר על שמחה שהיא התעלות רוחנית, שמחה של קדושה, ושמחה של קדושה היא פותחת את הנפש, והיא מביאה את האדם למצב של התרוממות, ושל יכולת לקבל את השפע האלוקי. לעומת זאת, כאשר הוא במצב של עצבות, מצב של צמצום, של איזשהו דיכאון כלשהו, אז הוא לא יכול להיות נביא באותו זמן. זה דברים מאוד דקים, מאוד עדינים, אבל הם גם מאוד ממשיים, כי באמת ההבדל הזה שבין מצב רוח שראוי לנבואה למצב רוח שלא ראוי לנבואה, זה מאוד מסתבר, זה לא איזה עניין טכני, זה עניין שהוא דורש את כל את כל המרחב הנפשי ואת ההתרוממות של הנפש כדי להגיע אליו. להבדיל, כן, אנחנו רואים דברים דומים ביצירה של אנשים, אנשי רוח, שהם צריכים מה שנקרא השראה. הם לא יכולים בכל מצב לשבת ולכתוב, או לשבת ולצייר, או ליצור משהו. הם צריכים את ההשראה. מה זה ההשראה? ההשראה היא איזה מין התרוממות. האדם יפתח למשהו שבא אליו מלמעלה. אז על אחת כמה וכמה לגבי נבואה. כן. בלעם היה מקביל מבחינת הכוחות שלו לנביאים, אבל הוא לא זכה לנבואה. הוא היה, הייתה לו ראייה של התורה מגדירה את זה כקוסם, בלען בן באור הקוסם, כלומר ראייה של איזה מין כוחות פרפסיכולוגיים שהוא בעזרתם יכול היה להגיד כל מיני דברים שהוא רואה, אבל זה לא דרגה של נבואה, וייתכן שהוא גם בשביל זה היה צריך את הפתיחות הנפשית, ולכן הוא אומר שהוא רוצה ללכת לכאן או לשם, הוא לא יכול בכל מצב לקבל את הראייה הזאת.
מה עם הנבואות שלה?
לא, אז זה התורה מאשרת אותם, כלומר, מה שכתוב בתורה בתור נבואות, מה שכתוב בתור נבואות בלעם, זה אלה דברים שנכתבו בתורה, ולא זו בלבד שנכתבו, אלא שכתוב בגמרא שמשה רבנו כתבם. כלומר שבעצם משה רבנו ישרר את הדברים האלה שבלעם אמר, והפך אותם לדברים שהם בעלי משקל נבואי. לא מפני שבלעם היה נביא, אלא מפני שמשה רבנו כתב אותם. כתוב בגמרא בבא בתרא בפרק ראשון, כתוב משה כתב ספרו ופרשת בלעם. הגמרא שם מונה את כל כתבי התנ"ך, את כל כתבי הקודש, ואומרת על כל ספר מי כתב אותו. אז יש שם דבר מוזר שכתוב משה כתב ספרו ופרשת בלעם. מה זאת אומרת? הוא כתב את התורה וגם את פרשת בלעם. הרי פרשת בלעם היא חלק מהתורה. מה החידוש פה? אז ההסבר הוא שמשה כתב את פרשת בלעם והפך אותה לתורה. לא כתוב שהוא כתב את דברי פרעה. זה הוא כתב את דברי פרעה, כמו שפרעה אמר אותם, אבל אין להם שום ערך מצד עצמם. פרעה דיבר את דברי הבלע שלו, ומשה כתב מה שהוא דיבר. אבל לגבי בלעם, אז משה כתב את פרשת בלעם, כלומר שהוא הפך את דברי בלעם לדברים אמיתיים. על ידי זה שהוא כותב אותם, על ידי שהקדוש ברוך הוא אמר לו לכתוב אותם. וזה מראה שבאמת הדברים שאמר בלעם בהזדמנויות האלה הם דברים אמיתיים. עכשיו, למרות זאת, בלעם נקרא קוסם ולא נביא. אלו שהם מבקשים להתנבא, הם הנקראים בני הנביאים. ואף על פי שמכוונים דעתם, אפשר שתשרה שכינה עליהם ואפשר שלא תשרה. זה לא אוטומטי שאדם שמגיע לדרגה רוחנית גבוהה הוא הופך להיות נביא. א', הוא לא בהכרח בכלל יהיה נביא. ב', גם כשהוא נביא הוא לא יכול בכל עת להתנבא. זה לא תלוי בו להתנבא. זה הכנה שאדם עושה. אבל אם בסופו של דבר השכינה שורה עליו או לא, זה בא מלמעלה. ויש מצבים שבהם יש מניעה של הנבואה. לפי מצב הדור, לפי מצב אותו אדם, אותה שעה, שלא תשרה עליו שכינה. עכשיו אומר הרמב״ם, כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה רבינו, רבם של כל הנביאים. משה רבינו זה גדר אחר לגמרי. ומה ההפרש שיש בנבואת משה רבינו לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד. שנאמר, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו. כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. משה רבינו לא על ידי מלאך, שנאמר, פה אל פה אדבר בו. ונאמר, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. ונאמר, ותמונת השם יביט. כלומר, שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו, ולא חידה ולא משל. הוא שהתורה מעידה עליו, הוא מראה, ולא בחידות, שאינו מתנבא בחידה, אלא במראה שרואה הדבר על בוריו. במורה נבוכים הרמב"ם מסביר שמשהו אומר כאן, שהוא לא רואה משל, או שהוא לא רואה על ידי מלאך, זה בעצם שקול לאמירה שהוא לא רואה דרך הכוח המדמה, לא דרך הדמיון בכלל, אלא רק בדרך השכל. וזה דבר שהוא יוצא דופן לחלוטין מכל שאר הנביאים, שהמושג נבואה אצל כל הנביאים הוא מושג שדורש את הכוח המדמה. משה רבנו בכלל לא היה זקוק לכוח המדמה, הוא כאילו שמישהו מדבר אליו ומסביר לו, כמו שאדם מדבר, כדבר איש אל רעהו. כלומר, כשאני מדבר אליכם, מנסה להסביר משהו, אז אני לא משתמש פה לא בציורים ולא בתמונות ולא בשום דבר שהדמיון צריך לפרש אותו, אלא אני אומר את המילים שהן נקלטות בשכל של השומע. הנבואה של משה רבינו הייתה בבחינת דיבור פה אל פה. כלומר, לא דרך הכוח המדמה, אלא דרך הכוח השכלי נטו. מראה ולא בחידות. וגם הדבר הראשון שהוא ער, הוא לא ישן. זה בעצם תלוי זה בזה. כי כשאדם ישן, כשהוא רואה חלום, אז זה כוח מדמה. כשהוא ער, אז הוא שומע את הדברים באופן ישיר. הבדל שלישי. כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגים, ומשה רבינו אינו כן. הוא כשהכתוב אומר, כאשר ידבר איש אל רעהו, כלומר, כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבינו להבין דברי הנבואה, והוא עומד על עומדו שלם, לא מאבד את כוחותיו, במצב של אובדן נשתונות, כמו שנאמר לפני כן על הנביאים האחרים. והבדל רביעי, כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, משה רבינו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ, רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו. ואינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה, שרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת, שנאמר, עמדו וישמעה מה יצווה השם לכם. ובזה יבטיחו האל, שנאמר, לך אמור להם שוב ולכם לאוליכם, ואתה פה עמוד עמדי. הלמדת שכל הנביאים, כשהנבואה מסתלקת מהם, חוזרים לעולם, שהוא צורכי הגוף, כולם, כשארה, לפיכך אין פורשים מנשותיהם. משה רבנו לא חזר לאוהלו הראשון, לפיכך פרש מן האישה לעולם ומכל הדומה, ונקשרה דעתו לצור העולמים ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם, וקרן אור פנה ונתקדש כמלאכים. הוא אומר פה בעצם ארבעה הבדלים בין נבואת משה רבנו לנבואת שאר הנביאים, ואותם ארבעה הבדלים הוא מנה גם בהקדמת פרק חלק, ביסוד השביעי, שהוא נבואת משה רבנו. שם הוא הסביר את כל ארבעת ההבדלים האלה, והעיקרון שעומד מאחוריהם הוא שנבואת משה רבנו שונה מנבואת שאר הנביאים בכך שהיא ניתנה למשה רבנו לצורך קבלת התורה. מה שאין כנבואת שאר הנביאים. שאר הנביאים הם מתנבאים לפי צורך השעה והדור והמעשה, ככה אומר רש"י במסכת חולין. נבואה היא עניין של שעה, עניין של צורך מסוים, זמני, אד הוק, זה נבואה. לעומת זאת תורה, זה דבר קבוע, זה דבר שהוא נצחי, זה דבר שהוא שייך לחיי האדם תמיד. אז מזה נובעים ההבדלים. ההבדלים הם מזה שנבואת משה רבנו היא נבואת התורה. והדרגה של הנבואה הזאת הייתה צריכה להיות שונה מכל שאר הנבואות, מפני שהתורה היא חד פעמית. לכן גם הרמב"ם אומר שם ביסודות ה-י"ג העיקריים, יסודות האמונה, שלא יהיה נביא אחר כמו משה רבנו. אם זה היה עניין של סדר גודל של דרגות, אז מה כל כך חשוב לנו לחשוב שלא יהיה נביא אחר כמו משה רבנו? מה אכפת לנו שיהיה עוד נביא כמו משה רבנו? אלא שהנבואה של משה רבנו היא שונה באופן מהותי, כי היא ניתנה למשה רבנו לצורך מתן תורה, וכיוון שהתורה היא חד פעמית, לכן הנבואה של משה רבנו היא חד פעמית. אילו זה העניין שאדם יכול להגיע לדרגה הזאת, כי הוא יגיע לדרגה רוחנית גבוהה מאוד, אז הוא יזכה למה שזכה משה רבנו. זה היה יכול להיות. אבל כיוון שנבואת משה רבנו היא לא חלק מהקטגוריה הזאת של נביאים, אלא היא מושג בפני עצמו, שהוא נבואת התורה, ותורה לא תינתן עוד פעם, התורה היא נצחית, לכן לא יהיה גם נביא כמשה רבנו. כי זו דרגה שהיא ניתנה לו בשביל המטרה המסוימת הזאת של מתן תורה. וכל ההבדלים האלה בעצם מסביב לעניין הזה של משה רבנו הוא באופן תמידי נביא, הוא בכל עת נביא. הוא לא צריך להיכנס למצב של אובדן החושים, הוא לא צריך להיכנס למצב של שינה, של תרדמה, כי הנבואה שלו היא בבחינת הדבר התמידי, הדבר שהוא נצחי, שהוא תורה. לעומת זאת נביא רגיל הוא משהו חד פעמי. חד פעמי, אתה צריך לצאת מתוך המסגרת, להיכנס לתוך איזה נישה מסוימת שהיא המקום של הנבואה. משה רבנו לא צריך לצאת משום מקום, הוא נמצא כל הזמן במצב הנפשי של תורה. ותורה זאת הנבואה שמשה רבנו קיבל ואף נביא אחר לא קיבל ולא יקבל. לכן הדרגה של נבואת משה רבנו היא חד פעמית. יש פה קשר פנימי בין ההבדלים האלה של בין שאר הנביאים למשה רבנו, לבין העניין שמשה רבנו מקבל את התורה, ואילו נביאים אחרים מקבלים נבואה. מכאן הרמב"ם נכנס לנושא של איך אנחנו מקבלים נביא, איך אנחנו יודעים שפלוני הוא נביא. זה נושא מעניין מאוד וחשוב מאוד, שמי שזוכר אותו מהקדמות המשנה, זה נושא שהרמב"ם עסק בו בהקדמה הראשונה, בהקדמת המשנה. בעזרת השם בפעם הבאה ניכנס אליו מסוף הפרק הזה, פרק ז' הלכה ז'. ערב טוב.